שלום לצופים בבית, שלום גם למשתתפים כאן באולפן, ושלום לרב לייטמן. אנחנו בתוכניתנו פרשת השבוע, והפעם פרשת מקץ. הפרשה מתחילה כשיוסף נמצא בכלא, ופרעה חולם חלום, והוא דורש שיפטרו לו מכל החרטומים שלו, הוא דורש שיפטרו את החלום, הם לא מצליחים, ואז שר המשקים נזכר שיוסף היה בכלא ופתר לו את הפתרון שם, הוא שולח להביא את יוסף, ויוסף באמת מצליח לפתור לפרעה את החלום. פרעה מזהה שיוסף כל כך חכם, וממנה אותו כמשנה למלך, שליט על כל ארץ מצרים, ומאפשר לו אפילו לעשות איזושהי תוכנית עבודה קדימה, ולאגור אוכל בשנות השובע, כדי שבשנות הרעב יהיה מספיק מזון במחסנים. ואז כמובן שבזמן הרעב באים מכל הארצות לארץ מצרים, לבקש את העזרה של יוסף, ואנחנו יודעים שכל זה, כל הסיפור הזה הוא סיפור שבעצם מתרחש בתהליך ההתפתחות הרוחנית של האדם. הרב לייטמן.
טוב, אנחנו צריכים להתחיל מההתחלה, למה ומה קורה כאן, מה הסיבה. אנחנו מבינים שכל התורה היא מספרת לנו בצורה אלגורית על מה שקורה עם האדם. האדם הוא עולם קטן, ותורה מספרת לנו איזה דרך אנחנו צריכים לעבור. אז הרצון שלנו הוא גודל, ועוד מימי אברהם, זאת אומרת מתחילת הדרכו של האדם בדרך הרוחנית, כבר הוא מתחיל לשאול איך אני ועל ידי מה אני מתקדם לגלות את העולם העליון. כי כתוב עולמך תראה בחייך, זאת אומרת שאנחנו צריכים לגלות את הבורא כאן ועכשיו בעולם הזה. ואיך מגלים אותו? אין לנו לזה לא רצונות גדולים, ולא כלים, תכונות, ולא שכל, ולא תוכנית ברורה, ואיפה ומה. לכל אחד יש איזה תורה משלו, מה זה נקרא בורא, ומי זה עולם, מה זה נקרא העולם העליון, ואיך אנחנו פותחים אותו ומגלים אותו. לא יודע אדם כלום על זה, אבל כשבאמת הוא מרגיש בעצמו, בתוכו, רצון גדול מאוד לגלות, אז הוא מתחיל לשאול, אברהם שבו, נקודת אברהם שבו, היא מתחילה לשאול, איך אני הגיע לפתוח את העולם העליון, במה ידע כי ירשנה, מה ששואל אברהם. ואז התשובה היא שגר יזרעך בארץ לא לחם, ואנו ועבדום אותם 400 שנה. זאת אומרת, אדם צריך בשביל להגיע לעולם הרוחני, קודם כל להיכנס ל-400 שנות הגלות. 400 זה מידה שלמה, כי הכלי שלנו כולו, כלי של נשמה, רצון הגדול, הוא בנפח 400, ככה זה נקרא. ואז מובן לנו רק דבר אחד, האדם שמתחיל את הדרך, יש לו רק נקודה שבלב, נקודה קטנה. ולא יותר, רצון קטן, עדיין ללא כיוון וללא כלום. ואז על ידי כל מיני מאורעות, מה שהוא עובר מאברהם ליצחק, וליצחק וליעקב, ושם בדרך ישמעאל ועשיו, ועוד כל מיני הבעיות, מה שיש להם לאברהם, עם כל הלוט ועם כל הדברים, מה שאנחנו כבר עברנו, וגם כן ליצחק, וודאי שליעקב, עם שרו של עשיו, וכל המלחמות האלה, ועם לבן, עד שהם מגיעים למצב, כל התכונות האלה של האדם, שהוא באמת אחרי ההתפתחות הראשונה הזאת, מוכן כבר להרגיש שהוא נבדל מהאלוקות, נבדל מהרוחניות. וההבדלה הזאת מרוחניות, מהאלוקות, היא נקראת גלות. הרגשה הזאת ש... יש משהו שנקרא רוחניות, ולי אין את זה, ואני רחוק מזה, ממש נמצא מעבר לחומת ברזל. וכשאדם מגלה את זה, אז אחרי זה הוא כבר ראוי לגאולה. אבל קודם, איך נכנסים בכלל לגלות? אז אנחנו רואים ש... 12 בני יעקב הם מתחילים להתקוטט עם יוסף, אחד מהבנים שלו, שיוסף, מפני שהוא זה אותה נקודה מכל הרצונות של האדם, שהיא צריכה בעצם להיכנס לגלות במיוחד. ממנה והלאה צריך להתפתח אותו רצון הגדול שילחם עם הפרו, שיקח את כל האגו גדול, הכלים הגדולים מהמצרים, ואחר כך יצא מהמצרים. ולכן יוסף אומר לאחים, שאני בעצם העיקר, אתם יותר גדולים ממני, נכון? כי אתם תכונות של מעליי, תכונות הבורא, תכונות ההשפעה, זה כל הבני יעקב, שבטים. אבל אני, הסיכום שלכם, יוסף, זה יוסף הצדיק, צדיק יסוד עולם, צדיק יסוד, זה תכונה כזאת בכל התכונות שבנשמה, שהיא אוגרת בתוכה כל התכונות הקודמות. אם אנחנו ניקח נגיד כל התכונות של הנשמה, ואיך שהן באות יחד לסיכום שלהם, הסיכום שלהם זה היוסף. זה היוסף. יסוד. והכל הבני יעקב הם כאן לפניו, שהם תכונות הבורא, שהיוסף מרכז אותם וצריך להביא אותם למלכות. למלכות. למצרים, לפרו. וודאי שהם לא מסכימים לזה, האחים שלו, כי הם מבינים שהם, כל התכונות האלו לא בשביל להגיע ליצרה, לא בשביל להגיע לפרו, אלא ההפך, הם כולם כדי להשפיע, כדי להידמות, כדי להיות העליונים. כן? והיוסף אומר לא, דווקא התכונה שלי היא התכונה שהיא עושה מגע בין כל התכונות הבורא עם המלכות, עם התכונות המצרים, עם התכונות הנברא, האגו שאנחנו צריכים לפתח. וזה לא מובן לאדם שהוא הולך בצורה כזאת. כי אנחנו יודעים שכל התכונות האלו של האגו שמתפתחים באדם שהוא הולך לרוחניות, הוא לא מאמין שזה צריך להיות כך. הוא לא מבין שכי הוא הולך לכיוון טוב, ישר, זכות, השפעה, אהבה, ופתאום מתפתחים בו כאלה רצונות גדולים, גסים, חושך, תאוות למיניהם, שהוא לא יכול להתמודד איתם, כאלו שבכלל קודם לא היה לו כל כך בעיה עם זה, ופתאום הוא מתחיל להיות, כמו שכתוב, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. ונעשה ממש יותר ויותר גס וחשוך ולא מבין איך להתקדם ולמה זה צריכה להיות כזאת מגמה בהתקדמות שהיא ההפך מהרוחניות. האדם לא יכול להסכים, זה בכל זאת נגד השכל שלנו. כי אנחנו כולנו נמצאים בעולם שהוא כולו רק אגואיסטי, במגמה אחת לקבל. וכאן שאנחנו הולכים לעולם הפוך, על השפיע, אז אנחנו לא מבינים שלהיכנס להשפעה, אתה צריך גם כן יותר גדול להיות בקבלה. שאם אתה קודם היית באיזשהו נפח קטן, ובאגו שלך היית חי בעולם הזה, שלנו, והיה הכל בסדר בו, במגמה אחת, עכשיו כדי להגיע לעולם הרוחני, כן? עולם העליון. אז אתה צריך כנגד זה גם כן לרחוש קודם האגו יותר גדול, רצון נגיד תוספת, רצון נוסף, כן? נקרא אותו נוסף, כן? לרוחניות, כן? שעד כמה שאתה רוכש רצון יותר גדול, אתה יכול להיכנס לעולם העליון עוד יותר גדול, עוד יותר. וככה זה הולך. וזה מאוד ככה לא מובן לנו, אנחנו לא מכירים, לא רגילים ל- ל- לעבודה כזאת, לתהליך כזה. ולכן התכונות האלו שנקראות בני יעקב, חוץ מיוסף, הם לא מבינים, האחים שלו, שהתכונות האלה בנו, שהם כולם תכונות הבורא, שהם כולם להשפעה, לאהבה, אחים אנחנו וכן הלאה. הם לא מבינים מה שיוסף אומר, לרדת למצרים? כן? לרדת למצרים? הם מבינים שהם צריכים להיות יותר קרובים לבורא, לעלות אליו, תכונות הבורא הם. כן? ויוסף אומר, לא, אנחנו כדי לעלות למעלה, אנחנו צריכים לרדת למטה. וזה לא מובן להם, והם אומרים, לא יכול להיות שאתה תשלוט בנו, אתה הפוך מאיתנו. ולכן הם באמת בשמחה מוכרים אותו לשמואלים ולמצרים, כן, וזה, אז הוא יורד למצרים. אתה רוצה את זה? בבקשה. הם לא מבינים שבלי היוסף, בלי שהם ירדו למצרים, הם לא יוכלו גם כן לעלות לרוחניות. ואז, בהתפתחות בלי יוסף, מתוך הרצון הזה האגואיסטי, רק לעלות למעלה, שהם מתחילים, הם מרגישים שרעב בארץ כנען, אין מה לאכול. אני לא יכול לפתוח את העולם הרוחני, אני לא יכול למלות את עצמי עם האור העליון, כי אין לי מה למלות אותו. ומה למלות? אין לי כלים ריקים כדי למלות אותו. ואז יעקב אומר להם, אתם חייבים לרדת למצרים. ובמצרים, בינתיים, היוסף נקשר האגו הגדול, דרך אשת פוטיפר, דרך כל המוראות מה שיש לו שם. הזוהר מספר על זה, אנחנו עכשיו לא מסוגלים לעמוד על כל דבר, אבל בקריאת הזוהר שלנו שאנחנו עושים, אנחנו עוברים על כל הדברים האלה וככה פותחים אותם די רחב. אז מה שקורה, יוסף בינתיים הוא נמצא בכלא בגלל האשת פוטיפר, הוא לא מסכים לקבל על מנת לקבל מה שהיא אומרת לו, זאת אומרת להשתמש בכלים לקבלה על מנת לקבל. הוא רוצה להיות קשור למצרים רק בתנאי שהוא ישתמש בכלים האלו, בכלים האלו הנוספים האלו, כן, מצרים, נעשה כאן, כן, שווה, כן, מצרים, הוא רוצה להשתמש בהם רק כדי לעלות מהם ומעלה לרוחניות. והיא בעצם דורשת ממנו שהוא יעבוד בכלים האלו כאן בפנים, בתוך הרצון לקבל, שהיא על מנת לקבל. זאת אומרת, לצרף את המצרים והאגו שלו יחד. לא לעשות מהכלים האלו הכנה לעולם העליון. ולכן יוסף בורח ממנה, מתנתק מהרצון הזה, ואז זורקים אותו לכלא. ובאמת במצב כזה שהוא מתחיל להרגיש את שליטת הרצון לקבל את זה ככלא, מתגלים לו שם כבר שני קווים איך אפשר לעבוד בהם. כי העבודה שלנו ברוחניות היא בשני קווים. גם כן בני יעקב הם בשני קווים, תכונות הבורא, וגם יוסף מגלה במצרים שני קווים, שר האופים ושר המשקים. שר האופים זה קו ימין, ושר המשקים זה קו שמאל. האופים זה נקרא חסדים, כן? והמשקים זה יין, זה אור חוכמה, קו שמאל. ואז בין שני קווים האלו, יוסף מתחיל לראות במה יכול להיות שיהיה לו קשר, ובמה שהוא הולך במצרים ומתחיל במצרים, למה מגמת הפרו שבו. הרצון שבו הגדול הזה, האגואיסטי שנפתח, כן? במה הפרו עובד עמו. ואז לכן הוא מגלה את זה בחלום. בחלום זה נקרא, כמו שאנחנו לומדים, זה בדרגת וק, שעדיין לא התממש הכלי הזה. אז הוא מגלה שוודאי שהקשר שלו עם הפרו זה יכול להיות רק דרך שר המשקים, קו שמאל, רצון לקבל, לא רצון להשפיע. שיש בקף ימין. וככה הוא מגלה כאילו את החלום הזה לשר המשקים, ושר המשקים אחר כך נזכר בחלום הזה לפרו, ופרו מוצא את היוסף מהכלא, ועד כדי כך מבין שדרך האדם הזה יהיה ברכה למצרים. כי למה? כי פרו חושב ככה, זה שיש ליוסף קשר עם עולם העליון, זה מביא, לא שהוא ישתמש במצרים כדי לעלות לעולם העליון, אלא הוא ישתמש בעולם העליון כדי להביא למצרים את הכל טוב. כך חושב פרו, ולכן הוא נותן ליוסף כל המצרים שיתחיל לנהל אותו, כי באמת אם יש כאן אור העליון, כן? וכאן יש לנו אור אינסוף, כן? אז ודאי שאם היוסף מתחיל להגר בתוך המצרים תכונות הבינה, תכונות העולם העליון, אז למצרים יש פריחה גדולה. וזה באמת, אנחנו צריכים כך לראות שאנחנו גם כך מתקדמים. אנחנו מתקדמים בזה שאנחנו רוכשים כלים, אנחנו נמשכים לכל מיני תאוות בדרך הרוחנית. ואנחנו בינתיים ממלאים אותם, ובינתיים אנחנו, יחד עם התקדמות הרוחנית, יש לנו בדרך כל מיני כאלו תהליך, פעולות, שאנחנו מגדילים את הכלים לקבלה. אנחנו רואים שאפשר ליהנות אפילו בדרך הרוחנית לכלים שבעולם שלנו. וכך בעצם שבע שנות צובע, שהפרו שלנו, האגו שלנו נהנה וגודל על ידי זה, כי אפשר לגדול אלה רק על ידי התענוגים שנכנסים בינתיים לתא באגו שלנו. וכשנגמרים את הכלים האלו, זאת אומרת הגיעו לסובע, אז מתחילים שבע שנות רעב. אבל בינתיים זה לא בפרשה שלנו, בפרשה שלנו זאת אומרת, במידה שהיוסף עובד במצרים, ובמידה שהוא ממלא את המצרים, כן, בינתיים האחים שלו שהם נמצאים בארץ כנען, והם רוצים להתקדם גם כן, תכונות האלו באדם לרוחניות, לא יכולים להתקדם. כי אין להם במה למלות את עצמם, אין להם במה לגלות את הבורא, את העולם העליון, ואז הם מרגישים רעב. כאן הם מרגישים רעב, ומה לעשות? ואז אין להם ברירה אלא לרדת למצרים. ואז ודאי שבמצרים הם נפגשים עם יוסף. שהוא המקשר בין המצרים לאליהם. כך האדם מגלה בתוכו, איך כל התכונות שלו, איך כל הנטיות שלו לבורא, פתאום הן מתחילות להתקשר עם הרצון לקבל שלו, על מנת לקבל, והוא מתחיל בעזרת זה להגיע להבנה, להרגשה החדשה, לגילוי החדש. נו, ומה שקורה כאן, יוסף צריך לקנות אותם, את התכונות האלו. הוא צריך למשוך אותם, הוא צריך מצד אחד לשלוט עליהם, אבל מצד שני צריך להתקשר אליהם כמו לאחים, כמו לכל התכונות של העליון, של האלוקות. ולכן כאן קורה כך שמצד אחד הוא מכניס להם אורות, כלים, משתיר להם כלים לתוך עסקים שלהם, נותן להם כל המתנות לאחים כשהם מגיעים עליו. הוא לא אומר שהוא יוסף, שהוא באמת המקשר ביניהם ובין המצרים, כי התכונות האלה שוב יפחדו שהוא ישתמש בהם בעל מנת לקבל לתוך המצרים. ולכן אין כאן קשר בינתיים, אלא יש באדם איזה מין כזאת משחק בדרך לרוחניות, שהוא מתחיל להיות ביני לביני. הוא עוד לא יודע בדיוק איך הוא עובד ברוחניות, עם כלים דה השפעה או עם כלים דה קבלה, עם מה הוא בדיוק מתקדם. הוא עדיין לא יודע איך לקשור את השני חלקים האלה, מצד אחד כלים דה קבלה גדולים, הרצונות הנוספים לרוחניות, ומצד שני העולם הרוחני שהיא כולו למעלה מכלים דה קבלה, כולו בהשפעה. עדיין את ה... את העבודה בשני תכונות מנוגנות, הוא עדיין לא מבין. וכאן לכן קורה איזה מין מאבק הזה בעצם. פעם הם נכנסים למצרים, יוצאים, יוסף עוצר אותם, מחזיר אותם, מגלה שזה ככה, דורש בנימין, ואחר כך יעקב לא רוצה לשחרר בנימין, כי הוא מפחד עליו. זאת אומרת שבנימין כבר בן ימין, מצד ימין, אם כבר הוא ילך, אם הנטייה הזאת לימין היא תיעלם בתוך המצרים, אז לא יהיה תיקון לנשמה. ולכן הוא לא משחרר אותו עד שאין ברירה, שהרב הוא כל כך גדול, שכן כל התכונות האחרות של האדם הן מוכנות לקחת על עצמם את המשימה הזאת וללכת עם בנימין ליוסף, למצרים. ואז לקרס, מפני שהיוסף ובנימין הם שניהם נמצאים אחד ליד השני, כן? אנחנו לומדים את זה גם כן בחוכמת הקבלה, זה תכונות שהן סמוכות זה לזה, כן? בנימין, ואז יוסף מגלה מי הוא, ואז כבר מתחיל להיות הקשר הנכון בין כל העשר ספירות שבנשמה, שגם מלמעלה ועד למטה. וזהו, ואז מתחיל להיות ההכנה לשבע שנות רעב. כן? ובינתיים, אפשר כאן ללכת לכל הכיוונים, וודאי שיש כאן מקום מאוד רחב לבירורים פנימיים שבאדם.
כן. אנחנו רואים הרבה את הנושא הזה של החלום חוזר, יוסף חולם, פרעה חולם וכן הלאה, ויש פה ציטוט קטן מספר הזוהר, זוהר לעם, פרשת מקץ, שאומר כך: כי אחת מאלו המדרגות גילה לו החלום ופתרונו, אבל יוסף מתוך דבריו של פרעה הסתכל במדרגות העליונות שהחלום הראה עליהן ואמר פתרונו לפרעה.
יש הבדל בין חלום של פרעה וחלום של יוסף. חלום של פרעה זה חלום מצד הכלים, מצד הרצון. וחלום של יוסף הוא מצד האורות. כי היוסף הוא, שוב, מרכז כל התכונות העליונות כדי להכניס אותם למצרים, לפרעה, לכלים דקבלה. והפרעה זה ההפך. וחלום של פרעה הוא כאילו להרגיש מה שלמעלה ממנו. חלום זה נקרא קצת ממדרגה יותר עליונה ממה שאתה נמצא. ולכן הוא מגלה את התופעה, אבל לא יודע איך לגשת לפתרון שלה. זאת אומרת, יש לו רק חצי מדרגה, וחצי השני משלים יוסף. זאת אומרת, גם יוסף לא היה יודע עתיד בלי שהפרעה היה שואל אותו על המצב הזה. פרעה נותן כלים ויוסף נותן אורות, ואז הם שניהם מגיעים בעצם לפתרון. לכן לא יכול, כמו שדיברנו, שלא יכול יוסף בלי הרצונות האלה למטה להתגלות ולהגיע למשהו, אלא רק על ידי הרצונות האלה הגדולים של מצרים הוא דווקא מגיע לזה שמאגר כל האורות בשבע שנות סוף. זאת אומרת, ממלא את הכל הרצון לקבל הגדול של פרעה, ובזה פרעה נעשה המלך על כל המצרים ובכלל על כל העולם דאז, מה שנקרא שולט בכל האדם, אם אנחנו מדברים על התפתחות הפנימית שלנו. וכבר אחרי שיש באדם האגו כל כך גדול, אז מתחיל הוא להרגיש שבע שנות רעב. מהי שבע שנות רעב? מה הם? מרגיש שהוא לא נהנה מזה. יש לי הכל ואין לי כלום. ומתחיל להיות כמו שאנחנו בחיים שלנו. לא הייתה תקופה בעם ישראל משך 2000 שנות האחרונים, אני חושב, כן? שאנחנו היינו חיים כל כך טוב חומרית. אבל, ובכלל בעולם גם כן. העולם היה הרבה יותר סובל מהיום. אמנם שאנחנו צועקים שחצי מהעולם סובל מרעב, אבל זה לא סבל לעומת מה שהיה בדורות הקודמים. ובכל זאת אנחנו רואים שלמרות שבעולם יש הכל, על העולם ודווקא אלו שיש להם הכל, הם מרגישים יותר ויותר ריקנות. זה מה שמתגלה במצרים. שמילינו את כפרו, מילינו את הכל המצרים שלנו, כל האגו שלנו בהכל, וכזה שבע, שבע זה חסד דבורה תפארת, נצח הוד יסוד מלכות, כל הפרצוף של הנשמה, כל המיכל של הנשמה מילינו בכל התענוגים, ומגלים עכשיו אנחנו שהם לא ממלאים אותנו ומתחילים להתרוקן. זאת אומרת, עד שאדם מגיע לשבע שנות רעב, שהוא מרגיש שאין לי כלום בחיים, מה טעם בחיים, טוב למותי מחיי, ובשביל מה אני ומה אני. ואז מתחיל להיות כבר תהליך של משה וכו', ויציאת מצרים. וטוב, אם תשאלו מה עוד להוסיף במסגרת הפרשה, כי אחרת אנחנו, יש כאן, כן.
מסופר ליוסף שנכנס לכלא ויצא מהכלא. מתי אדם מרגיש שהוא בכלא? אם אנחנו מתייחסים לפנימיות,
שלא יכול נכון להשתמש ברצון לקבל שלו. שהרצון לקבל שלו, שנקרא אשת פוטיפר, שמתגלה בו באדם, כן? פוטיפר זה היה טוב. הוא כאילו היה עוזר ליוסף להתפתח במצרים. הנוקבה שלו, האשת פוטיפר, היא ההפך. היא רצתה לעצמה הכל. כן? ואז יוסף שבאדם, המגמה הזאת, מרגיש שהוא נמצא במצב שהוא לא מסוגל לזה. זאת אומרת, הוא צריך למכור בעצם כל הרוחניות שלו למען תענוגים הגשמיים שיקבל אותם במקום. זאת אומרת, יתחיל לקבל כל האורות בעל מנת לקבל. ויוסף כיסוד, יסוד הבינה, בזה רמפין, לא יכול לרשות את זה לעצמו, לא מסוגל לזה, זאת התכונה כזאת. ואז הוא דוחה אותם הדברים, אבל וכתוצאה מזה מרגיש את עצמו בבית סוהר. כתוצאה מזה מרגיש שזה שולט עליו. הוא לא מסוגל לעשות כלום. הוא נמצא, זה לא כמו שבעולם שלנו תופסים את האדם, מכניסים אותו בבית סוהר. אדם מרגיש שאם הוא נמצא בשליטת הרצון האגואיסטי שלו שנקרא אשת פוטיפר, אז או שהוא הולך בלקבל מנת לקבל, זאת אומרת נכנס לתומה, או שהוא נכנס למצב של בית סוהר שהרצון הזה שולט עליו ובינתיים הוא לא יודע איך להתפטר ממנו. ואז מקבל את בבחירה החופשית, מקבל את הבית סוהר הזה. הוא מוכן להיות במצב כזה, רק לא להשתמש בלקבל מנת לקבל. ולכן מתגלים לו שני קווים. מהמצב הזה. זהו. ודרך שני קווים האלו מתגלה לו מדרגה הבאה, וקד מדרגה הבאה, שזה נקרא חלום. כן.
אז בעצם מדובר על מצב שרק אדם שהולך בדרך רוחנית יכול להרגיש פה?
לא, אנחנו מדברים רק על הפעולות הפנימיות שבתוך האדם. גם כן אנחנו לומדים מהתפיסת המציאות שהכל נמצא בתוך האדם. שאם אני מקבל בתוך עצמי, כן? אם אני, נגיד, זה אני. אם אני מקבל לתוכי, כן? אז זה נקרא העולם הזה. העולם הזה. ויותר מזה אני לא יכול לקבל. זה אני בעולם הזה. ואם אני מקבל במגמה אחרת, בזה שאני יוצא מעצמי ומתחיל להרגיש מה שמחוץ לי, אז זה נקרא העולם העליון. אז יוסף מבין ש הוא לא מסוגל לזה, הוא לא מסוגל להתחיל לקבל לתוכי גם כן זה שאני מקבל, זה שאני נמצא בעולם הזה, זה שאני נולדתי בצורה כזאת, זה בסדר, זה 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 הנתון. אבל אם עכשיו מתחיל להתחבר אליי עוד רצון גדול שנקרא מצרים, זה רק התחלה, אחר כך הוא יהיה עוד יותר גדול ועוד יותר גדול. כן? אם אני מתחיל לקבל גם כן בו על מנת לקבל, ברצון הזה החדש שעכשיו התגלה, כן? שעכשיו התגלה, כן? אז זה ממש קליפה. זאת אומרת, כי אותו רצון אני צריך בעצם להפוך אותו לרוחני. אני צריך להעלות את הרצון הזה מכאן, שאני נמצא בתוכי, כן? אני צריך להעלות אותו למעלה. אני צריך בו להרגיש על מנת להשפיע את העולם הרוחני. לכן יש לפניו בסך הכל את או זה או זה. מגמה או לקבל או להשפיע. ולכן הוא לא יכול להסכים להישאר על מנת לקבל ברצונו. זה נקרא אשת פטיפר האדום, מה שציינתי. כן? והצהוב נקרא שבעצם אם אני ברצון לקבל, ברצון לקבל הזה שאני עכשיו נמצא כאן באשת פוטיפר, אם אני הופך אותו בעל מנת להשפיע, אז אני מקבל עולם העליון. ולכן אצלו זה או לכיוון, או לבפנים או בחוץ. אחד משניים, איך להשתמש ברצון הזה. הוא לא מסוגל. אז הוא מסוגל רק לדבר אחד. אני מוכן ללכת לבית סוהר, זאת אומרת, אני מוכן להרגיש את החיים שלי עכשיו בבית סוהר, שאני לא מסוגל להשתמש ברצון הזה, שהמצרים הזה הפך להיות בשבילי בית סוהר, אבל לא לעל מנת לקבל. זאת אומרת, אני מחזיק את עצמי במצב שהוא נקרא בית סוהר. אני מסכים לזה. רק לא לפרוץ. כן?
זאת בדיוק השאלה שלי. אם אני מסתכל על העולם בחוץ, וציירת את העולם הזה, ואז אמרת שיוסף הוא בעצם מוסיף לעצמו עוד רצון, שזה נקרא מצרים. אם אני מסתכל על אנשים בעולם בחוץ, הם לא רואים בזה לא בעיה ולא בצוהר. זאת אומרת, כל בן אדם נולד עם מה שהוא נולד,
לא,
וכל מה שהוא רוצה
מדברים,
זה רק להגדיל את זה.
רואי, אנחנו מדברים על אדם שהוא מתחיל, את ה, להיות, שהוא נמצא בעולם הזה. העולם הזה. כן? ומתגלה בו נקודה שבלב. למעלה מהעולם הזה. איזושהי שאלה, בשביל מה אני חי, מה הייתי. ואז הוא מתחיל לפתח אותה על ידי לימוד הקבלה. כן? על ידי לימוד הקבלה הוא מתחיל לפתח אותו, אותה הנקודה. כן? הוא נכנס לקבוצה, כן, ולימוד, ומתחיל לפתח. ואז הוא מוסיף לעצמו עוד רצונות. רצונות גדולים, רצונות אגואיסטיים, שמתחילים לגדול בו, מתחילים בו לגדול. ואז השאלה איך הוא משתמש בהם. הרצונות האלה הם חזקים מאוד, הם בעצם הרצונות שהם מגדילים את האגו שלו, אבל אגו שלו, אם הוא עובד ברצונות האלה בצורה נכונה, אז הם הופכים להיות לכלי של נשמה, שבהם, בתוך הרצונות האלה, מתגלה האור העליון, העולם העליון של האדם. כן? מה שאם כן, אם הוא מתחיל להשתמש בהם בעל מנת לקבל, אז הופך להיות לקליפה, למצרים, לתומה. אז יוסף נמצא במצבים כאלה, וכל הזמן אדם שבנו, זה נקרא יוסף בינתיים, בהתפתחות שלנו הוא נקרא יוסף, אחר כך הוא נקרא משה, כן? אחר כך דוד, וכן הלאה. כן? ואז, ולפני זה אברהם, יצחק, יעקב, כן? אז הוא מבין שאין לו ברירה, או לכאן או לכאן. איך הוא משתמש ברצון הזה שמתעורר במצרים, כן? שלו. או על מנת לקבל, שזה נקרא אשת פוטיפר, ואז הוא בכלל, הכל מה שיש לו מהרוחניות, הוא מוסר לאגו שלו, ואז נהנה בתוך האגו, אבל לרוחניות כבר סגר את הדרך. או שהוא מתעלה מעל הרצון הזה האגואיסטי, בורח ממנו, זה נקרא כמו שהוא, ברח יוסף מאשת פוטיפר, ומוכן להיות במצב, באותו האגו, כמו בבית סוהר. בסדר, לא, אני לא מסוגל לצאת בינתיים, אבל אני מחזיק את עצמי כך. זאת אומרת, הוא נמצא במאבק גדול מאוד, כדי לא להשתמש על מנת לקבל. ואז לאט לאט מתחילים לגלות, להתגלות בו אפשרויות להתפתח הלאה. אחרי שר המשקים, שר האופים וחלומות. יש הרבה דברים כאן שאפשר להיכנס, אם היה אפשר לדבר על זה בספירות, זה היה פשוט מאוד. כי זה לפי הציור, אחד, שתיים, הכל מובן, איפה נמצא בנו יוסף, אשת פוטיפר, פרו, כל האחים שלו, בנימין, ואז כל הסכמה הזאת היא ברורה מאוד, כי זה מבנה של הנשמה. ואז אתה רואה למה זה קורה כך, כי זה בצורה הדרגתית, כך היא צריכה לגדול נשמה. היא לא יכולה לגדול בלי רצון האגואיסטי שנתוסף ומתגלה, ובלי האורות שמתגלים. ואז שני הדברים האלה מנוגדים, שני כוחות מנוגדים, הם מה שכל הזמן מוסיפים לאדם את הכוח שלו, ואז גודל. כן, ניף.
הזכרת את העניין של הקליפה והתומעה, סליחה, התומעה והקדושה. כן. איך האדם יודע אם מה שהוא בחר, אם מה שהוא עושה, זה נכון או לא נכון?
זה יחסית, תלוי באיזה דרמה, דרגה, אבל יחסית זה קל מאוד. כי אם אני נמצא במצב שאני נמצא כבר כאן, עם הנקודה שבלב, ואני נמצא כלפי הקבוצה, אז משהו לעצמי, כן? לעצמי, או לזולת. כאן השאלה שלי, תמיד אחד משניים. לזולת זה כלפי הבורא, זה לא חשוב כלפי מי, מחוץ עלי. כן? או לעצמי. אז ככה זה, או לקדושה או לתומה. על מנת לקבל זה נקרא תומה, מה רע בזה? שום דבר רע. חוץ מזה שאתה בזה חותך את ההתקדמות הרוחנית שלך. אז אתה נשאר בעולם הזה, בחזקת בהמה, אין לך יותר כלום, אתה גומר את החיים שלך כמו שכולם גומרים וזהו. אם אתה רוצה להגיע לפתיחת עולם העליון, אז אתה צריך לחבר את עצמך לזולת. זאת אומרת, לצאת החוצה, כי עולם העליון הוא מחוצה לנו. זאת אומרת, שאנחנו מפתחים חמישה חושים נוספים, לא ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, שבהם אנחנו קולטים הכל בפנים, בתוך הגוף, אלה כתר חוכמה בינה זרם בין מלכות, חמישה חושים, שהם נקראים ספירות, שאנחנו בהם מרגישים משהו מחוץ לנו, ללא שום קשר עלינו. יש דבר, אפשרות, שאני יכול להרגיש מה שנמצא מחוץ לי, ללא שום קשר עליי. זה נקרא חמישה ספירות רוחניות. אותם אנחנו צריכים לגלות בנו, זה ודאי על ידי לימוד, על ידי אור עליון, על ידי כל השיטת הקבלה, ובמידה שאתה מגלה יכולת להרגיש מה שמחוץ לך, אתה מגלה את הבורא, את העולם העליון. לזה כל חוכמת הקבלה, לכן הבירור הוא פשוט, או לזולת או לעצמי, תחליט. זה הבירור היחידי מה שיש לך בכל החיים. כל היתר, הכל כבר בעינים, בגורמונים שלך, הכל בפנים, הכל כבר נתון ונמצא. כן, בבקשה, יש שם מאחורה. נולאים לשאול.
שלום, נדב בקבוצת רחובות. גם כשאני כביכול רוצה להשפיע לזולת, אני כאילו מרמה את עצמי גם כן.
בינתיים נכון, אבל אתה, שאלה היא כך, רמאות היא בסדר, כי אתה נמצא בתכונות שאתה נמצא בהן, לכן זה לא רמאות. זאת אומרת, אתה כאן לא מרמה אף אחד. אתה משפיע לזולת, נגיד, אם אתה משפיע לו, ושאלה בשביל מה? או שיהיה לך יותר טוב, אז זה כרגיל כמו שבעולם שלנו אנחנו כולנו עושים. כן? זה ברור. כל חסד דעבדין לגרמה יעבדין. כל חסד מה שעושים אנשים, עושים לעצמם. אף אחד לא משפיע לשני, אלא זה פשוט קבלה סמויה, שבצורה כזאת אני מרוויח, ולכן אני יכול להשפיע. אחרת לא היה לי בכלל יכולת להשפיע. יכולת לתת אין לי בכלל. אם אני נותן, יש בזה בטוח בפנים איזה חשבון שאני מזה מקבל. והקבלה יותר מנתינה. זה דבר אחד. דבר שני, אם אני נמצא בקבוצה ואני משפיע לחברים וברור לי שאני עושה את זה לעצמי, אבל אני רוצה שבסופו של דבר על ידי זה אנחנו נתחבר יחד ונצא לרוחניות, אז אפילו שאני נמצא עכשיו בחשבון שיהיה לי טוב, כן? בכל זאת אני אני לאט לאט על ידי הפעולה הזאת מזמין על עצמי המאור המחזיר למוטב. זאת אומרת, יש פעולות שבעולם שלנו שאתה מרמה אחרים, שאתה כאילו נותן, וזה לא מביא לך כלום. חוץ משאתה בינתיים אולי משהו שם גונף, משהו מרוויח. יש פעולות שאתה גם כן משפיע לאחרים על מנת להרוויח. אבל פעולות האלה מזמינים המאור המחזיר למוטב, מזמינים אור העליון. כי אתה נמצא בקשר לזולת. אם זה אני, וכאן זה הקבוצה, וקבוצה זה נקרא כלפי זולת, וקבוצה הזאת היא נמצאת במגמה לבורא, להשפעה. ואני רוצה להתקלל בהם, ואני משפיע עליהם מכל מיני סיבות, לא חשוב מאיזה. אז זה שאני רוצה להתקלל בהם, מזמין עליי אור מקיף, אור המחזיר למוטב. לכן, למרות שכל הכוונות שלי הן אגואיסטיות. והאור שאני מזמין, אני מזמין בגלל שאני רוצה להתחבר איתם, כן? לעשות כאן חיבור. והאור שאני מזמין הוא מה שמתקן אותי. זאת אומרת, יש בעולם שלנו פעולה אגואיסטית שיכולה להזמין על עצמה תיקון. ואז, אמנם שאין לי שום קשר להשפעה, אין לי שום קשר לרוחניות, פתאום אני מתחיל להרגיש שכן מתעורר בי רצון להשפיע. כן, אני חושב על זה. אני מתחיל להעריך שזה דבר טוב, יש בו משהו. זה השפעת האור. כן.
אז עכשיו אני רוצה להשפיע לקבוצה. איך אני משפיע לקבוצה?
זה כבר אנחנו נכנסים לחשבונות רבים. אתה משפיע לקבוצה, בשביל מה, למה, איך. זה הכל אנחנו לומדים במאמרים. יש על זה הרבה מאמרים. בסופו של דבר, צריכה להיות המגמה דרך הקבוצה להגיע הלאה לבורא. אם אתה שואל בשביל מה, הבורא הוא המטרה. הקבוצה זה האמצעי. יש שם עוד אדם מכובד, כן, בבקשה.
שלום, יצחק מקבוצת רחובות. יש שאלה פשוטה. הפרו בטוח שיוסף בגלל איזה קשר עם העולם הרוחני, הוא יכול להביא את כל מה שיש טוב בעולם למצרים. הוא נותן לו תפקיד, והוא ביקש ממנו לעשות איזו תוכנית, ומטרה של התוכנית הזה, אחרי 7 שנות סובה, לעבור בשלום את 7 שנות רב. ויוסף מבצע את התוכנית. מה זאת אומרת? שאם הוא לא נכנס ל7 שנות רב, אז הוא מושך את התענוג.
הוא לא רוצה... אתה תצטרך לבוא בעוד שבוע ימים שאנחנו נטפל בשבע שנות רעב. אני עכשיו לא אכנס לזה. אם אתה שואל עליהם, אני לא מדבר על זה. אני לא יכול לבלבל אנשים.
זה פשוט, אני...
אדוני, אני מצטער.
תודה.
שבע שנות רב, זה, 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 זה חלק נפרד משנים האלו. זהו. אז בבקשה, תשאלו לפי הנושא. כן.
אפי מנתניה שואל, איך עובדים בפועל עם מצרים בעזרת שר המשקים?
שר המשקים זה קו שמאל. זה אור חוכמה. שצריך להתגלות במצרים, וזה בעצם מה שרוצים להוציא מהמצרים. בכלים האלו, בכלים דקבלה, נכנס אור דחוכמה, ונמצאים קצת הערות האלו, וזה מה שרוצים להוציא מהמצרים, זה מה שצריכים לגנוב מהמצרים את הכלים האלו, ועם זה לצאת. עם הכלים האלו שגונבים אותם מהמצרים, לוקחים אותם הרצונות לקבל האלו, מגיעים אחר כך להר סיני, ומתחילים לתקן אותם, והכלים האלה הופכים להיות לארץ ישראל. קודם למדבר ואחר כך לארץ ישראל. כן.
אלכס מערד שואל, מה זה רעב ברוחניות?
רעב ברוחניות דיברנו. על זה שיש לי רצון לקבל, אבל אין לי במה למלות אותו. אני לא יכול. על מנת לקבל, אני לא יכול למלות אותו. אני יודע שזה זה, זה הפוך מהמטרה שלי. על מנת להשפיע אני לא מסוגל. אז אני נמצא ברעב. בוא ניתן שם לאורחים שלנו. כן.
שלום, צחי מקבוצת רחובות. נראה על פניו שהמצב של יוסף במצרים זה מצב ממש שיא התענוג מבחינת הגשמי. והשאלה, אם יש מחזוריות במצב הזה, זאת אומרת, אוקיי, בזכות יוסף, אז המצרים עולים, הרצון לקבל, איך אומרים, קבל את התענוג הכי גדול. השאלה שלי אחרי זה, אוקיי, ישנות סובה ואחר כך רב. השאלה היא, מה המחזוריות של זה? זאת אומרת, אם אני מרגיש עכשיו טוב,
כן, אחרי זה... כן, זה יכול לבוא בכמה, אתה צודק. זה יכול לבוא בכמה כאלו, בכמה כאלו תקופות. תקופת סובה, תקופת רב, תקופת סובה, תקופת רב, ככה ועוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת. עד שמתמלה השאה, כמו שאומרים. זאת אומרת, עד שאדם מתחיל להרגיש שזהו גמרנו, כמו שאומרים, וינחו בני ישראל מהעבודה. זאת אומרת, שכל הכלים שלו כבר, כל התכונות שלו בלב ובמוח, הוא מבין שבמצרים, ברצון לקבל, בתוכו, הוא לא יכול יותר... לראות שום עתיד עטוף. יש לו כל הכלים, הוא הרגיש כנגדם אורות הגדולים, אבל אין, הוא לא יכול למלות אותם, ויש לו רק פתרון אחד, לברוח מזה. זאת אומרת, להתעלות מעל הרצונות האלו. לאט לאט אנחנו רואים לפי המצבים האלו, כך לאט לאט, בשלב אחרי שלב, מתגלים באדם עוד ועוד יותר הבחנות חדשות. אם אני לא עברתי איזו הבחנה קודמת, ההבחנה הבאה בשבילי היא עדיין, אני לא יודע מה זה. אני לא יודע מה זה. אתה רואה, יש לנו אברהם, יצחק, יעקב, עכשיו יוסף עם בנימין, כן? אחר כך משה ועוד ועוד. זאת אומרת, כל פעם זה כוח חדש בתוך הנשמה שקם, ומתחיל להוביל את ההתפתחות. וגם כן לידו כל המרכיבים שלו האחרים. תמיד זה רצון לקבל ורצון להשפיע. אבל אתה רואה תקופה אחר תקופה. וכך אנחנו מתפתחים. ועד שאני לא מסיים את התקופה הקודמת, אני לא יודע בכלל מהי התקופה הבאה. אני לא יודע מה זה שבע שנות רעב אחרי שבע שנות סובה. אני לא יודע. נראה לי שבצורה כזאת אני מתקדם וכך אני אכנס לרוחניות. פתאום, במקום להתכנס לרוחניות, בום, הופך להיות מצב חושך מצרים. ואני לא יודע שאחרי חושך מצרים הזה, שדווקא שיהיה החושך ממש הנורא, שאין בי רצון לקבל שיהיה שום מילוי, שום אורות, לא מקיפים, לא פנימיים, לא כלום, דווקא מזה אני יוצא. ופתאום, מיד, ומגיע לאור. דברים שאנחנו צריכים, לכן יש כאן התפתחות הדרגתית, צריכים אנחנו רק לדעת איך אנחנו מתקדמים. אבל הגילויים הם תמיד ממש הפתעה. כן, בבקשה, מאחור עוד. אני רואה שכל הרחובות הגיע לכאן. גם אתה?
גם אני מרחובות. חג שמח. אני רציתי לחזור ליוסף. יוסף הוא היה אח הקטן.
כן.
מאיפה הוא קיבל את החוכמה הזאת לרוחניות? איך הוא היה יותר חכם? אתה אומר שהוא גילה את זה לפני האחים שלו. איך הוא, מאיפה הוא קיבל את זה?
הקטן הוא בדרך כלל הכי חכם מגמי אחרים, אתה לא יודע.
כן, אבל
במשפחה.
מאיפה הוא קיבל את
זה? כי הוא התפתח על פני כל הכלים הקודמים. כל התכונות שלו הקודמות, כן? זה, מה זה 12 בני יעקב? זה י' ק' ו' ק' כפול ג' קווים. כשמתפתח באדם כל הנשמה שלו, שהיא י' ק' ו' ק', ובשלושת הקווים, בא יוסף בסוף, ודאי שהוא הכי חכם, ודאי שהוא הכי מבין, ודאי שהוא מסוגל, עד כדי כך שהוא מסוגל לשלף רצון לקבל ורצון להשפיע. הוא מסוגל לשלף את הפרו עם כל התכונות של אברהם, יצחק ויעקב. לכן הוא יוצא המיוחד. הבכיר שביעקב.
מאיפה הוא שאב את ההשפעה? מאיפה הוא שאב את ה...
על פני האחים שלו.
הוא למד כאילו כל מהאחים שלו?
כן, 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 כי התפתח אחריהם. הנשמה שלנו היא כך מתפתחת. בשלושת הקווים שיש בנשמה, כן? בשלושת הקווים, י' ק' ו' ק'. חוכמה, בינה, זרמפין ומלכות, כל אחד בימין, שמאל ואמצע, קו אמצעי, קו ג'. אז יש לך אחרי כל האלו, יוצא לך סיכום שלהם, סיכום שלהם, שזה יוסף, סיכום של כל ההתפתחות, זאת אומרת כל בית יעקב, כל בית יעקב, מה שיש כאן, בית יעקב, כן? הוא יוצא לך בסיכום ביוסף, שוודאי שאם כך, אז הוא מוכן להתחבר עם המלכות הלא מתוקנת, שזה המצרים. ודווקא הוא מסוגל את זה לעשות.
כן, תודה.
כן, יש עוד אחד? האחרון? יש עוד זמן? כן.
שלום, אני גם מקבוצת רחובות.
כן.
גם אנחנו בדרך שלנו הקטנה מרגישים סובה ורב.
כן.
ומה אנחנו יכולים לאגור במצבנו את הרב?
רק ערבות, קשר בקבוצה. אנחנו נמצאים הרבה פעמים במצב אנוש, חושך, חוסר אונים, אין רצון, אין כלום. האמת, המצבים האלה הם הכי טובים ברוחניות. זה נקרא שאתה מוסיף לנשמה עוד נפח, עוד כוח. כמו שאדם שמוסיף, נגיד, עוד חצי קילו. אז אנחנו מוסיפים עוד חצי קילו לנשמה, אבל החצי קילו האלה הם ריקים בינתיים. כן? ואז אני מרגיש בהם חוסר. ולא נשאר לאלה כאילו צער יותר, חושך יותר. מה לעשות? אז אנחנו צריכים להבין שדווקא על ידי החסרונות האלה הגדולים, שאנחנו מאגרים אותם יותר ויותר ויותר בתוך הנשמה, אנחנו מגיעים לנפח שלה השלם, ואז פורצים מהמצרים. כך, פשוט סבלנות, תמיכה בקבוצה, ותמיכת קבוצה בכל אחד ואחד, לא לעזוב, צריכים לשמור על כל אחד ואחד, כמו שכתוב אלף פעם, נופל צדיק וקם, אין ברירה, כך אנחנו מתקדמים. והנפילות האלו, ירידות האלו, האכזבות, הם כמה שיותר, זה נקרא שאתה יותר מהר מתקדם. לא לפחד מהם, לא לפחד. הניסיון לאט לאט הוא מגיע לאדם בצורה כזאת שהוא כבר מפסיק לפחד. זה לא נעים. ברגע שזה בא, אחרי רגע הבא אתה כבר מבין שזה מטרתי וסיבתי, ואחרי זה אתה מתחיל כבר לראות, עד כדי כך אני נופל. עד כדי כך באים רצונות הרעים, עד כדי כך החושך שאני לא יכול לזוז, עד כדי כך זה הכל שאני סמרטוט ממש, וואי, יהיה לי עלייה גדולה. וכך לחיות מעתיד. וזה קורה? נו, ועוד אחד, מהר. כן. גם רחובות? לא, כן.
אלכס מקבוצת אשדוד.
כן.
רציתי לשאול, אתה אומר תמיד שבקבוצה צריך להיות עם תכונות השפעה יותר.
כן.
בכוונה להשפיע.
כן.
עכשיו, תמיד אתה אומר שאם אנשים בחוץ צריך להתנהג כרגיל.
כן.
אבל בחוץ, לפעמים כשאני חייב לפעול עם תדמית אגואיסטית, לפעמים זה הורס לי את כל הכוונה.
לא,
אז אני לא יודע מה לעשות.
אתה צריך להתייחס אליהם בצורה פשוטה. ככה, כמו כולם. לא, 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 אל תעשה איתם חשבון. אתה צריך להתנהג יפה, נורמלי, פשוט, אבל בלי רוחניות. אל תשקיע ביחס אליהם רוחניות. לא יבינו אותך, ואתה תבזבז רק כוחות סתם. כל הרוחניות זה בקבוצה, ועם אנשים מבחוץ, פשוט כמו שכולם. תעשה ככה, אדם מחונך, יפה, ככה עדיף, וזהו. ואנחנו צריכים לסיים. נו, תגיד כמה מילים.
רציתי לקרוא איזשהו ציטוט קטן, אבל אולי נקרא טיפונת לקנת סיום, ממש מפרשת מקץ. יצר הטוב צריך חדווה של תורה, ויצר הרע חדווה של יין וניאוף וגאות רוח, ומשום זה צריך האדם להרגיזו תמיד מאותו יום גדול, יום הדין, יום חשבון, שאין מה להגן על האדם אלא מעשים טובים שהוא עושה בעולם הזה, כדי שיגנו עליו בשעה ההוא.
אז נגיע מהר למקץ, זה הטוב.
וכרגלנו נשיר את שיר המקובלים, הנה מה טוב לסיום.
הנה מה טוב מנעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב מנעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. זה דווקא שיר של יוסף. מנעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. שבת שלום.